today, so lead us, Oshashuoi. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שלישי, ט"ז באדר שני, תשפ"ד, מסכת בבא מציעא, דף זך, דף כ"ז, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו, מחוץ אליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעא דשמיא הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום יום טוב במגילת תענית, בשנת ג' אלפים שין צד א' לבריאת העולם, החלו לבנות את חומת ירושלים שנפרצה ונסתרה לאחר שכורש מלך פרס נתן רשות לבנות את בית המקדש. שיבנה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. היום הזה בשנת ה' אלפים תף קוף פי ה', עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שלום חריף בן רבי ישראל איסר אולמן, בעל דברי רש. ובשנת תף רשמם ג' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אלעזר מנחם מנדל בן רבי משה בידרמן, האדמור מיללוב. ובשנת תף רשמח ג' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יהונתן בן רבי אברהם אבא יצחק אבלמן, בעל זיכרון יהונתן. בשנת תף שינון וב עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי פנחס מנחם בן רבי אברהם מרדכי אלתר, הפני מנחם מגור. ובשנת תפשין סמכי עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי פנחס יהודה בן רבי טוביה ליברמן, בעל לב טוב על חובת הלבבות והרמב"ן. ובשנת תפשין סמכי עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שמעון בן רבי דוד סוויסה, הרב הראשי האחרון של מרוקו. תהן נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. ובמהרה בימינו יקיץ שכונה עפר וירנינו ואז ימלא שחוק פינו לשוננו רינה לעילוי נשמותיהם הגדולות. והקדושות, אנו לומדים את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם ולעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, ולעילוי נשמותיהם של הנרצחים הנטבחים והנהרגים והנשרפים על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם במקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד על נשמותיהם לפני כיסא הכבוד, ימליצו טוב בעד ממשפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ועד כל כלל ישראל, לישועת הכלל ולישועת הפרט, ולגאולה קרובה לבוא, ובמהרה בימינו יקיץ שכונה עפר וירנינו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. שלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. פרק סמך דלת בתהילים ליום שלישי, סייעתא דשמיא למנצח מזמור לדוד, שמע אלוהים קולי בשיחי מפחד אויב תיצור חיי, תסתירני מסוד מרעים מרגשת פועלי אבן, אשר שננו כחרב לשונם דרכו חיצם דבר מר, לראות במסתרים תם פתאום יורו ולא יראו, יחזקו למו דבר רע, יספרו לתמון מוקשים, אמרו מי יראה למו, יחפשו עולות, תמנו חפש מחופש, וקרב איש ולב עמוק, ויורם אלוהים חץ פתאום, היו מכותם, ויחשילו עלימו לשונם, יתנודדו כל רועבם, ויראו כל אדם, ויגידו פועל אלוהים ומעשהו ישכילו, ישמח צדיק באדוני וחסה בו, ויתעללו כל ישרי לב. תהילים פרק קוף, מזמור לתודה ריעו לה אדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה בו, ולפניו ברננה דיוקי אדוני, הוא אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצול מריתו בו, ושערה ותודה חצותה בתהילה, הודו לו ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו, אחינו כל בית ישראל. הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים בין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוצאים מצרה לרווחה מאפלה לאורה משעבוד לגאולה. אשתה בעגלה וזמן קריב, ונאמר אמן. הרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף חו במסכת בבא מציעא, אותו למדנו בשושן פורים פורים דמוקפים תפשין פי דלת. כאמור אתמול, ובסיום השיעור, שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, קנה בית ומצא אוצרות ישנים בחלל קירותיו, האם כנעם המוכר בקניין חצר? אומרים התוספות לא, מפני שאין חצר קונה, דבר שלא ימצאנו לעולם. שאלה שנייה, סכין בחלל כותל שבין הבית לרשות הרבים למי שייכת והתשובה, אם הקט פונה כלפי חוץ הסכין של המוצא ואם לא של בעל הבית. שאלה שלישית, מעות שנמצאו בשווקי ירושלים בשעת הרגל, מה גדרם ומה הטעם והתשובה, הם מעות מעשר שני, מפני שבשעת הרגל רוב המעות הם של מעשר שני ולא חוששים שנפלו לפני הרגל, מפני ששווקי ירושלים עשויים להתכבד בכל יום. שאלה רביעית, המטבע שנפל משניים, האם יכריז? והתשובה כן, כיוון שהמעבד אינו מתייאש ובטוח שהשני גנב ממנו ויחזיר לו. שאלה חמישית, באיזה מקרה יחזיר מטבע שנפל משלושה? והתשובה, לפי הלישנה כמה, אם יש במטבע שווי של ג' פרוטות, לפי הלישנה בטרה מספיק שיהיה שווה ב' פרוטות. והשאלה האחרונה על דף חבב, הלוקח מציעה לפני יאוש כדי להחזירה, אם רשאי לזכות בה לעצמו לאחר יאוש ומדוע? והתשובה, חייב להשיבה לבעלים כיוון שהתחייב כבר באשף תשיבים. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, הודות אשר למדנו בדפנו היומי אתמול. פורים דמוקפים תפשין פי דלת, בדפנו היומי בדף חבב במסכת בבא מציעה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, תזיין באדר שני תפשין פי דלת, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף זך, דף חפזיין במסכת בבא מציעה, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חבב עמוד ב', מן המשנה מצויה חי שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים מצא בחנות, הרי אילו שלו. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה דנה בדיני אבידות שונות. אומרת המשנה, מצא בחנות אבידה שאין בה סימן, כך אומר רשי, אבל תוספות בדיבור המתחיל אפילו כותבים, אף בדבר שיש בו סימן הדין כך, כיוון שמדובר במקום שמצויים בו רוב נוחרים, ובאופן זה הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, אומר לאל בדף חבד עמוד א', שהרי אילו שלו, אם כן מצא בחנות אבידה, שאין בה סימן, או לשיטת תוספות אפילו שיש בה סימן, הרי אילו שלו, מפני שרבים האנשים שנכנסים לשם, ולכן הבעלים מתייאש. דווקא בחנות הדין כך, משום שהוא מקום שרבים מצויים שם, אבל אם נאבד בבית חברו חייב להחזיר, אף אם אין בו סימן, כמו שלמדנו לאל שהרואה סלע שנפלה משניים, חייב להכריז כי הבעלים אינו מתייאש. כך אומר הנחלת משה, והטעם שאין לכן ואני קונה את העבידה בקניין חצר, מפני שמדובר במטבעות שהם דבר קטן, ויתכן שלא ימצא אותם לעולם, ולכן לא מועיל בהם קניין חצר, ומטעם זה לא שייך קניין חצר גם בהמשך המשנה לגבי המוצא מעות לפני שולחני, כיוון שיתכן שהשולחני לא ימצא אותם לעולם. כך תוספות לאל, בדף חבב עמוד א', דיבור המתחיל דשתיך. והרמב"ם הלכות זלה ועבידה פרק ט"ז הלכה ד' כתב שהחנות היא חצר שאינה משתמרת ואינה קונעת, שיאמר תקנה לי חצרי. והרב"ד כתב בהשגות שכיוון שהמציאה באה לחצרו לפני יאוש, אין יאוש קונה לו. אם כן אומרת המשנה, מצא בחנות עבידה שאין בה סימן, הרי אילו שלא, מפני שרבים האנשים שנכנסים לשם, לכן הבעלים מתייאש. אבל אם הייתה המציאה בין התיבה המונחת לפני החנווני ולחנווני, הרי אילו של חנווני, כיוון שבוודאי נפל ממנו. אומר רש"י, התיבה נמצאת לפני החנווני וממנה הוא מוציא את כל מה שהוא מוכר, וכן הוא נותן שם את כל המעות שהוא מקבל מהקונים. אומרת המשנה, וכן המוצא מעות לפני שולחני, זה שמחליף מעות שנותן מטבעות על השולחן שלפניו, וכן הבאים להחליף, אף הם נותנים שם את המעות, והמעות נמצאו לפני השולחן, הרי אילו שלו, שכיוון שנמצאו לפני השולחן, המפסיק בין השולחני ובין הבאים להחליף, מוכח אם כן שנפלו מן הבאים. כי אם היו נופלים מהשולחני, היה להם ליפול בינו לבין הכיסא שהשולחן מונח עליו. אבל אם נמצאו בין הכיסא שהשולחן מונח עליו, והשולחן היה עשוי מדף שהיה מונח על הכיסא, אם נמצאו בין הכיסא שהשולחן מונח עליו אל השולחני, הרי אילו של שולחני, כי ייתכן שנפלו לכאן רק מהשולחני הנותן את המעות מצד זה. מסיים את המשנה, הלוקח הקונה פירות מחברו, או ששילח לו חברו פירות במתנה, והקונה הוא מקבל מצא בהם מעות, הרי אילו שלו, אבל אם היו המעות צרורים יחד בצרור נוטל ומכריז, כיוון שהקשר של הצרור ומניין המעות חשובים סימן. זה המשנה שלנו בדף חבב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין מעות שנמצאו לפני שולחני. אמר רבי אלעזר, דין זה שמעות הנמצאות לפני שולחני, הרי אילו שלו, אינו רק אם המעות היו מונחות על גבי קרקע, אלא אפילו אם היו מונחים על גבי השולחן, הרי אילו שלו. וכתב רש"י שמדובר שהמעות לא היו צרורות, ומשמע שאם היו המעות צרורות צריך להכריז, כיוון שיש סימן בצרור. ואילו תוספות בדיבור המתחיל אפילו כתבו, שיש לגרוס בגמרא שאפילו אם המעות צרורות הרי אילו שלא, כיוון שמדובר שרוב אנשי המקום הם עובדי כוכבים. ואילו רבינו יהונתן שמביא השיטה מקובצת כתב שאפשר לגרוס צרורין, ומכל מקום חשוב כדבר שאין בו סימן, כי אין דרך ההולכים לקנות מהשולחני לקשור את מעותיהם בקשר מיוחד. והרמב"ם הלכות גזלה פרק ט"ז הלכה ד' כתב שהוא הדין, מונחים על גבי התיבה שבחנות הרי אילו שלו, אבל הטור כתב בחושן משפט סימן רי סמך, שרק על גבי השולחן הדין כן, כיוון שכך הוא דרך הקונים להניח את המעות על גבי השולחן, מה שאין כן בחנות, אין דרך הקונים להניח את חפציהם על גבי התיבה. דנה הגמרא, אם ממשנתנו ניתן להוכיח את הדין במקרה זה, תנן שנינו במשנה אם נמצאו המעות לפני שולחני הרי אילו שלו, ממה שכתבה המשנה לפני משמע, שנמצאו על הקרקע. בנימוקי יוסף פירש הדיוק הוא ממה שלא כתבה המשנה על השולחן. יש לדייק שדווקא באופן זה הרי אילו שלו, אבל אם נמצאו על גבי שולחן, דה שולחני הם, ושלא כדברי רבי אלעזר. אם כך הם הסיפה, אמור את המשך דברי המשנה, אם המעות נמצאו בין הכיסא ולשולחני, הרי הן של שולחני, משמע שרק באופן זה הם של שולחני. אבל אם נמצאו על גבי שולחן, הרי אילו שלו, כדבריו של רבי אלעזר. מסיים את הגמרא אל המהלך על המשמע מינה. ממשנתנו אי אפשר להוכיח האם ההלכה כרבי אלעזר או לא. מברר את הגמרא מיכן למד רבי אלעזר את ההלכה הזו. ורבי אלעזר אומר, דין זה שכאשר נמצאו המעות אפילו על גבי השולחן הרי אלו שלא, אמינה לי. מניין לא שכן כך הדין, מבאר את הגמרא המערב המתנית עם קשיטי. רבי אלעזר התקשה בהסבר דברי המשנה, מה עיר ידתני בין הכיסא לשולחני? מדוע המשנה כותבת בין הכיסא לשולחני, שבאופן זהו של שולחני? ליטני המשנה יכולה לכתוב שאפילו אם המעות נמצאו על גבי השולחן, וכל שכן אם הם נמצאו בין הכיסא לשולחני, הרי אלו של שולחני. אינמי וכן יכולה הייתה המשנה לכתוב, במקום לפני שולחני הרי אילו שלו, שאם מצא מעות בשולחנות, שפירושו בחנות של השולחני הרי אילו שלו, כדי קטני רישה, כמו שכתוב ברישה של המשנה, אם מצא בחנות הרי אילו שלו, ואילו הלשון לפני שולחני, משמע שגם על גבי השולחן הרי אילו שלו. כך מפרש רשי, במשמע מדבריו שהמוצא מעות על גבי תיבה שבחנות הרי אילו של חנווני, כי רק לפני השולחני או לפני החנווני, כולל גם על גבי השולחן או התיבה. אבל לשון המשנה המוצא בחנות אינו כולל על גבי התיבה. אלא שמע מינה אומרת הגמרא שאפילו מוכח מכאן שאפילו אם המעות היו מונחים על גבי השולחן, הרי אילו שלו. אומרת הגמרא שענינו במשנה לוקח פירות מחברו, קנה פירות מחברו, ששילח לו חברו פירות במתנה ומצא בהם מעות, הרי אילו שלו, אם היו צרורים נוטל ומכריז. מבארת הגמרא באיזה אופן מדברת המשנה. אמר יש לה כשמשום רבי ינא היא לא שנו מה ששנינו במשנתנו שהקונה פירות ומצא בתוכן מעות, הרי אילו שלו. לא נאמר אלא בלוקח בקונה פירות מן התגר, מן הסוחר. שאף הוא קונה את הפירות מהרבה אנשים ואינו יכול להידע ממי לקח את הפירות הללו. כך מפרש רשי, ומשמע שאם היה התגר לוקח מבעל הבית אחד, היה כן נאמן לומר ממי לקח. וכיוון שאין סימן במעות, הבעלים מתייאשים מהם. ואומרים תוספות בדיבור המתחיל בלוקח שהגמרא לא העמידה שהמוצא הוא התגר בעצמו, וכיוון שהוא לוקח מכמה אנשים אינו יודע ממי קנה את הפירות הללו. לא העמידה זאת הגמרא משום שבתגר צריך לחלק ולומר שהיא מצאה את הפירות לפני שערב פירות של כמה מוכרים יחד. הרי יודע ממי לקח פירות אילו וחייב להחזיר לבעלים. אבל בלוקח מהתגר, התגר כבר ערב את הפירות ובכל אופן הרי אילו שלו. ועוד כתבו התוספות שאפשר לפרש את הגמרא באופן אחר. שהתגר אינו מערב פירות של כמה בעלים יחד, אבל בכל זאת הרי אילו של המוצא, כיוון שאינו יודע אם הפירות נפלו מן הבעלים או מן התגר. ואף אם נאמר שבוודאי המעות נפלו מהבעלים, כי אין דרכם ליפול אלא בשעת דישה והבעלים הוא שדש אותה מכל מקום, הרי הלוקח אינו יודע מאיזה בעלים קנה התגר את הפירות, ומה שהגמרא לא העמידה שהתגר עצמו מצא את המעות ונאמר שהבעלים מתייאש, כיוון שאינו יודע מי קנה את הפירות מן התגר, משום שבאופן זה יש לחלק ולומר שאם התגר מצא את המעות לפני שהיה בידו שהות למכור את הפירות לאחר, אין הבעלים מתייאש. אבל אומרת הגמרא בלוקח מבעל הבית שאינו סוחר חייב להחזיר לבעל הבית, שכן רק ממנו באו הפירות ובוודאי אף מעות אילו ממנו נפלו. ומדובר שגם הלוקח הוא בעל הבית, אבל תגר הלוקח מבעל הבית מסתבר שהבעלים מתייאש, כיוון שדרך התגר לקנות ולמכור ומסתם כבר אינו בידו. כך אומר הרשב"א. ממשיכה הגמרא ואומרת וכן תני תנא קמיה דרב נחמן, וכן שנה בברייתא החכם השונה את הברייתות לפני רב נחמן. לא שנו, לא נאמר הדין הזה אלא בלוקח מן התגר, אבל בלוקח מבעל הבית חייב להחזיר. מקשה הגמרא, אמר לרב נחמן לחכם ששנה כן לפניו, וכי בעל הבית בעצמו דשן, וכי הבעלים בעצמו דש את התבואה, שנאמר שרק ממנו נפלו המעות האלו, הרי יש לו הרבה פועלים העובדים עמו, וייתכן שהמעות נפלו מהם, ומדוע המעות של בעל הבית? למרות שהמשנה מדברת על פירות, הכוונה גם לתבואה, אמר לי, אמר החכם לרב נחמן, איסמי, האם עליי להסיר את הברייתא הזו מסדר לימודי? אמר לי, אומר לו רב נחמן, לא, אל תסיר את הברייתא, אלא תתרגם מתניתים, תעמיד את המשנה, כגון שדשן על ידי עבדו ושפחתו הכנענים, שכל מה שברשותם שייך לאדונם, ואף אם נפלו המאות מהם, הרי אלו של בעל הבית. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית אחי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף זך עמוד א', דף חף זין עמוד א'. משנה זו מבארת שעל הוידה שהבעלים התייאשו ממנה אינו חייב להכריז. בפרשת השבת הוידה בספר דברים פרק חב ב' פסוק ג' נאמר, וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לסמלתו וכן תעשה לכל הוידת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. מבארת המשנה שלפנינו מה יש לדרוש מתיבת סמלתו שלכאורה מיותרת אחרי שנכתב בפסוק שאין להתעלם מכל הוידת אחיך. אומרת המשנה בדף זך עמוד א', אף הסמלה הייתה בכלל כל אלו. הרי סמלה אף היא בכלל הנאמר בפסוק לכל הוידת אחיך, ולמה יצאת מהכלל ונכתבה לחוד? כאן נאמר וכן תעשה לסמלתו כדי להקיש אליה לדמות כל הוידה לסמלה, לומר לך, מה סמלה מיוחדת שיש בה סימנים, שהרי סתם סמלה כשאר בגדים שיש בהם סימנים, ויש לה תובעין שלכל סמלה יש בעלים התובעים אותה, שהרי נעשתה בידי אדם ואינה באה מן ההפקר, וחייבה התורה את המוצא אותה להכריז עליה. אף כל דבר שיש בו סימנים ויש לו תובעים חייב המוצא להכריז, אבל דבר שאין לו תובעים אלא התייאשו ממנו הבעלים, הרי הוא של המוצא אף על פי שיש לו סימנים. ורשי מבאר שלומדים מהמילה סמלה שאם הבעלים התייאשו מהוידה אינו צריך להכריז, ואופן הלימוד הוא שרק דבר הדומה לסמלה צריך להכריז, וסמלה היא דבר שנעשית על ידי אדם ויש לה בעלים שאינה הפקר, ולפיכך צריך להכריז, אבל דבר שבעליו הפקירו או התייאש ממנו אין צריך להכריז. מקשה עליו תוספות הראש על פירושו של רשי שאין ראיה להיכן שהפקיר את הסמלה שאין צריך להכריז, שהרי אומנם מתחילה נעשית הסמלה בידי אדם, אבל ייתכן שאחר כך הפקירה או נתייאש ממנה. ולכן מפרש תוספות הראש וכן בתוספות בדיבור המתחיל מה סמלה, שכך הוא הלימוד מסמלה, שכשם שסמלה יש לה סימנים ועל ידי כך יש לה תובעים ומשום כך אינו מתייאש, על ידי הסימנים יכולים הבעלים לתבוע את עבידתם, כך כל דבר שיש לו סימנים מחזירים, אבל דבר שאין בו סימן אין מחזירים, כיוון שאין לבעלים כיצד להוכיח שהוא שלהם והם מתייאשים ממנו. ואף לסוברים בגמרא לקמן שמן התורה אין מחזירים אבידה על ידי סימנים, מכל מקום על ידי הסימנים הוא יכול למצוא עידים יותר בקלות, שאומר למכיריו מי יכול להעיד על חפץ שכך וכך סימנה, ועל ידי זה באים עידים שמכירים את החפץ ומוציא את אבידתו על פיהם. וכותבים התוספות שמכאן לומדים שיאוש קונה, כלומר שהמוצא אבידה לאחר יאוש רשאי לקחתה. זוהי המשנה שלנו בדף זך עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שנינו במשנה הסמלה הייתה בכלל כל אילו, מפרשת הגמרא את המשנה. מבררת הגמרא מה היא בכלל כל אילו, מה כוונת המשנה באומרה בכלל כל אילו, אמר רבא, כוונת המשנה שאף סמלה הייתה בכלל כל אבידת אחיך, וממה שכתבה התורה את הסמלה בפני עצמה וכן תעשה לסמלתו, ודאי באה לדרשה המובאת במשנה. כאמור נאמר בפרשת השבת אבידה לא תראה את שור אחיך או את ציו, נידחים והתעלמת מהם, אשף תשיבם לאחיך. ספר דברים פרק חב ב' פסוקים א' עד ג'. ובהמשך נאמר, וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לסמלתו וכן תעשה לכל הוידת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. מבארת הגמרא מדוע פרטה התורה דוגמאות שונות שחייב עליהם בהשבה. אמר רבא, למה לי דכתב רחמנה לצורך מה כתבה התורה בפרשת השבת הוידה שור, חמור, שה וסמלה? הרי הכל נכלל במה שכתבה התורה כל הוידת אחיך. מבארת הגמרא צריך היה דבר נצרך, כיוון דהי כתב רחמנה שאם הייתה התורה כותבת סמלה לחוד, אבי אמינה היה עולה על דעתי לומר אני מילי מה שצפתה התורה למוצא להשיב אינו אלא בדברים שיש להוכיח בעידים דגופה וסימנים דגופה, שיש עידים או סימנים על החפץ עצמו ששייך הוא לבי עליו. אבל להחזיר חמור בעידים דעוקף וסימנים דעוקף, כשלבעל הוידה אין עידים שגוף החמור שייך לו אלא יש לו עידים או סימן בעוקף שעל החמור, אימא הייתי אומר שבאופן זה לא מאדרין עלי, אין המוצא חייב להחזיר את החמור. לכך כתב רחמנה, כתבה התורה חמור כדי ללמדנו דאפילו חמור בסימני העוקף שעליו מחזירים אותו לנותן סימני העוקף. ממשיכה הגמרא להקשות מדוע הוא צריכה התורה לפרט שור וסה. שואלת הגמרא, שור וסה זה כתב רחמנה למה לי, לאיזה צורך כתבה התורה שור וסה? משיבה הגמרא, תיבת שור כתבה התורה ללמדנו דאפילו לגזלת זנבו, שאף את השערות שבסוף הזנב שגזז המוצא הוא צריך להחזיר, והחידוש הוא שצריך להשיב לו גם את הגיזה אף שאין בה שווה פרוטה, לפי שכיוון שעיקר העבדה יש בה שווה פרוטה יש להשיב גם את החלקים שבה שאין שווים פרוטה. בתוספות בדיבור המתחיל לגיזת ביארו שהחידוש הוא שחייב לגזוז את השור בזמן הראוי, אף שאין בגיזה שווה פרוטה משום שזה מסייע להמשך הגדילה. וכן כתב הראש שהחידוש הוא שצריך לתרוח בכדי להשביח את האבידה ולפיכך יש לו לגזוז את השור בכדי שיגדל עוד. ומבאר השח בחושן משפט ריש סמך זין סיף קטן תתוו, שאף שהמשנה לקמן בדף כוח עמוד ב' לומדת מהפסוק שכתוב והשבות הלו, ראה איך תשיבנו לו, דהיינו שיש לדאוג שהאבידה לא תופסד, מכל מקום עדיין לא למדנו שיש לו לתרוח בהשבחת האבידה, לפיכך למדנו מהמילה שור, שצריך לגוזזו בכדי שיוסיף להשביח בגיזה. אומרת הגמרא בתיבת צה שכתבה התורה באה לגיזותיו, שחייב המוצא להחזיר לבעלים אף את הצמר שגזז. בקשה הגמרא ולכתוב רחמנה, מדוע שלא תכתוב התורה רק שור כדי ללמד אפילו לגיזת זנבו, שהוא דבר מועט ביותר, צריך להחזיר לבעלים וכל שכנסה לגיזותיו, ויש לנו לשמוע מכך שבוודאי מחויב המוצא להחזיר לבעלים את הצמר שגזז. מסיימת הגמרא שאכן קשה, מדוע הוא צריכה התורה לפרט צה? אלא אמר רב התיבת חמור דכתובה בפרשת בור, נאמר בתורה בספר שמות פרק חפה לפסוק למד ג' וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יחסנו ונפל שם שור או חמור. ולמדו חכמים במסרת בבא קמא בדפנון ג' עמוד ב' מתיבת חמור למעט כלים, כלומר שאם נפלו כלים בבור ונשברו, בעל הבור פטור, ורבי יהודה חולק שלמדים מתיבת או לרבות כלים. אלא אמר רב תיבת חמור שכתובה בפרשת בור לשיטת רבי יהודה הסובר שאין דורשים ממנה למעט נזקי כלים בתיבת צדק, כתובה בפרשת אבידה לדברי הכל, קשיא, הדבר קשה, לאיזה צורך הם יכתבו בפרשה? לכאורה המילים הללו מיותרות. שואלת הגמרא ואימא לגללים ודעתה, אולי תאמר שמשהו צריכה התורה לכתוב סהו ללמדנו שיש להחזיר אף דבר שהוא פחות חשוב מגיזת זנבו, כגון גללי הבהמה שהטילה בביתו של המוצא, ואילו הייתה כותבת התורה שור לחוד לא היינו יודעים אלא גיזת זנבו. עונה הגמרא, לא ייתכן שהתורה באה לחייב את מוצא האבידה להחזיר לבעלים את הגללים, כיוון דגללים מפקורים מפקרלו. הבעלים מפקירים את הגללים למוצא שטרח באבידה, וממילא הוא חפץ שאין לו טובים ואין עליו חיוב השבה. שואלת הגמרא ודילמה, אולי תאמר שתיבת צה לסימנים ודעתה באה לרבות השבת אבידה על ידי נתינת סימני החפץ על ידי המעבד, באופן שאין עדים המעידים למי שייך החפץ, ואם כן יש לפשוט מי דייבה אלן, מה שהסתפקנו לאלן בגמרא, האם השאנו מחזירים חפץ על פי סימנים שנותן בהם המעבד ודין דאורייתא או דרבנן, האם הוא התורה או שהוא תקנת חכמים, כיוון שמן התורה צריך שעידים יעידו למי שייך החפץ, ויש ללמוד ממה דכתב רחמנה ממה שכתבה התורה סד, אפילו בסימנים לחוד ללא עידים מאדרינן מחזירים אבידה בסימנים מועילים מדאורייתא. סימנים מועילים מן התורה, דוחה הגמרא שלא ייתכן שהתורה באה לרבות סימנים. אמרי ישיבו בני הישיבה, מידה קטנה לאותנה ממה ששנה התנה של משנתנו לסימנים לגבי סמלה, דקטני כי שנינו במשנה מה סמלה מיוחדת שיש בה סימנים ויש לה תובעין חייב להכריז, אף כל דבר שיש בו סימנים ויש לו תובעין חייב להכריז, הרי שדין זה שחייב המוצא להכריז כשיש לה חפץ סימנים ותובעים למד התנה מסמלה. שמע מינה, יש להוכיח ולשמוע מכך שפשוט היה לו לתנה שתיבת צה לב לסימנים ודעתה, לא נכתבה בתורה כדי ללמד שסימנים מועילים, ולפיכך אין ללמוד ממה שכתבה התורה סה שסימנים דאורייתא. ולאחר שדחתה הגמרא את כל האפשרויות שיש ללמוד מתיבת צה, נשארה מסקנת רבה שכן קשה לשם הכתבה התורה תיבת צה. דנה הגמרא בעניין אבידה שאין בה שווה פרוטה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נאמר בפרשת אבידה ספר דברים פרק חב ב' פסוק ג', וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לסמלתו וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תובד ממנו מצאתה. דורשת הגמרא שיש ללמוד מהמילים אשר תובד שחיוב השווה הוא רק על חפץ שנחשב אבידה פרט לאבידה, ונתמעתה בכך אבידה שאין בה שווה פרוטה. ורש"י מפרש שממעטים אבידה שאין בה שווה פרוטה משום שאינה קרויה אבידה ואינה בכלל המילים אשר תובד. והריטב"א כתב שיש מפרשים שהמיעוט הוא ממילת ממנו, והיינו שאבידה שאין בה שווה פרוטה אינה עבודה ממנו, כיוון שהיא אינה חסרה לו. רבי יהודה אומר דין זה אינו נלמד מהמילים אשר תובד אלא ממה שכתבה התורה ומצאתה, משמע שחיוב השבת אבידה הוא רק באופן שנחשב מציאה פרט לאבידה שאין בה שווה פרוטה שאינה קרויה מציאה שאין בה חיוב השבת אבידה. מבררת הגמרא מהו ההבדל בין דעות התנאים, מאיכן לומדים, מהי בעיניי ומה ההבדל בין תנא קמא לרבי יהודה. מבררת הגמרא, אמר אביי, אכן אין חילוק ביניהם להלכה אלא משמעות דורשין איכא בעיניי, לא נחלקו אלא מאיזה פסוק יש ללמוד את הדין הזה. מר נפקא ליה מאשר תובד, תנא קמא למד זאת מהמילים אשר תובד, ומר נפקא ליה ואילו רבי יהודה למד זאת מהמילה ומצאתה. שואלת הגמרא, ולמאן דנפקא ליה מאשר תובד, לדעת תנא קמא הסובר שדורשים דין אבידה בפחות משווה פרוטה מאשר תובד אי ומצאתה, מה יעביד ליה? לאיזה צורך כתבה התורה את המילה ומצאתה? עונה הגמרא, ומבעלי תיבת ומצאתה נצרכת לחדר אבינאי. ובמסכת בבא קמא בדף קוף י' ג' עמוד ב' הגרסה היא רבינה. את הדרשה שדרש רבינה או רבינאי. דאמר רבינאי בפרשת השבת אבידה בספר דברים פרק חב ב' פסוק ג' וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם ממה שנאמר אבידת אחיך. דורשת הגמרא במסכת בבא קמא בדף קוף י' ג' עמוד ב' שאין מחויבים להחזיר לגוי אבידתו. מוסיף רבינאי לדרוש, אולי לא נתמעט אלא שאינו צריך לתרוח אחר אבידת הגוי, אבל באופן שהגיע חפץ ליד המוצא התחייב בהשבה. אז אומר רבינאי, המילה ומצאתה, הכוונה דעת אל ידי משמע. משמעות איבת ומצאתה שהחפץ הגיע כבר ליד המוצא, וממה שלאחר שכתבה התורה ועידת אחיך הוסיפה התורה את המילה ומצאתה, יש ללמוד שלא זו בלבד שאינו צריך לתרוח אחר עבידת הגוי, אלא אף באופן שהגיע חפץ ליד המוצא, אינו חייב להשיב לגוי את עבידתו. ואומר הבח, ביורד היה סימן קוף ממבב, שאין הכוונה שהעבידה נעשית שלו, אלא שאינו צריך להחזירה, ובייר האור שמח שהכוונה שאם יבוא הגוי לקחת את החפץ שלו, אין המוצא יכול לעקב בעדו. אבל רבי קיבא איגר חולק וסובר שזה כן נהיה של המוצא. שואלת הגמרא ולמן דנפקא ליה, לדעת רבי יהודה שלמד מהמילה ומצאתה למעט עבידה שאינה שווה פרוטה, איי, המילים אשר תובד, מה יעביד ליה, לאיזה צורך כתבה התורה אשר תובד? עונה הגמרא מבעל ללכת דרבי יוחנן, מה שכתבה התורה אשר תובד הוא לצורך דרשתו של רבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מניין לעבידה ששטפה נער, שהיא מותרת למוצא ואין לו חיוב השבת עבידה? שנאמר בספר דברים פרק כ"ב פסוק ג' כן תעשה לכל עבידת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה, מהמילה ממנו שהיא מיותרת, יש ללמוד שדווקא מי שהעבידה עבודה הימנו, שאין הבעלים יודעים איכן היא ומצויה אצל כל אדם, אבל לשאר בני אדם העבידה מצויה ונראית, בה יש חיוב השווה, יצא זו, יצא עבידה ששטפה נער שעבודה הימנו מהבעלים ואינה מצויה אצל כל אדם. שגם לאחרים אינה עבידה מצויה שבאופן זה אין חיוב השבת עבידה, וכיוון שהוא צריכה התורה לכתוב את המילה ממנו כדי ללמד את הדין הזה, ממילא הייתה צריכה התורה לכתוב גם את המילים אשר תובד. ויש מחלוקת ראשונים בטעם הדין שאין צריך להשיב דבר שעבוד ממנו מכל אדם. דעת רש"י במסכת בבא קמא בדף ס"ו, שההיתר הוא מדין ייאוש, דהיינו, שכיוון שהדבר עבוד ממנו מכל אדם, ודאי הוא שהבעלים מתייאשים. והרמב"ן חולק על רש"י וכותב, שאין יכול להיות שטעם היתר הוא משום ייאוש, הרי הבעלים אינם יודעים שנשטף, וזה ייאוש שלא מדעת, אלא טעם היתר הוא כיוון שהוא עבוד ממנו ומכל אדם, התורה הפקירתו. שואלת הגמרא ואידך, רבי יהודה שלמד מהמילה ומצאתה, פרט לעבידה שאין בה שווה פרוטה, הדה רביני מנעלי, מכאן נלמד את דינו של רביני, שאין צריך להחזיר עבידת גוי, אף לאחר שהגיע לידו. עונה הגמרא נפקא ליה, מי ומצאתה. רבי יהודה ילמד את הדין הזה מהאות וו המיותרת של המילה ומצאתה, שמשמע שכבר הגיע חפץ לידו, ויש ללמוד שלא מחויב להחזיר את העבידה לגוי, אף באופן שכבר הגיע החפץ לידו. שואלת הגמרא ואידך תנא קמא שלומד מהמילים אשר תובד פרט לעבידה שאין בה שווה פרוטה עד רבי יוחנן מנעלי, מכאן ילמד את דרשתו של רבי יוחנן למעט מהשבת עבידה, דבר שעבוד ממנו מכל אדם. עונה הגמרא תנא קמא נפקא ליה, ילמד זאת מהמילה ממנו, שמשמעה דווקא מה שעבוד ממנו ומצוי לשאר בני אדם, ולא מה שעבוד גם כן לכל אדם. שואלת הגמרא ואידך רבי יהודה שלומד דין עבידה שאינה שווה פרוטה מהמילה ומצאתה, מדוע לשיטתו צריך להיכתב אשר תובד? הרי את הדין של עבידה שעבודה מכל אדם אפשר ללמוד ממשמעות תיבת ממנו. עונה הגמרא ממנו לא משמלי, הוא אינו דורש משמעות תיבת ממנו ללא התיבות אשר תובד, וכיוון שממנו הוא צריך למעט עבידה שעבודה מכל אדם, כתבה התורה את המילים אשר תובד ממנו. מבאר רבא באופן אחר את המחלוקת בין תנא קמא לרבי יהודה. רבא אמר פרוטה שהוזלה איכא בעיניו, החילוק בין תנא קמא לרבי יהודה הוא באופן שהייתה עבידה שווה פרוטה בשעה שעבדה, אבל נפחת ערכה, ובשעה שנמצאה כבר אינה שווה פרוטה. למאן דאמר לדעת תנא קמא שממעטים עבידה שאינה שווה פרוטה מהמילים אשר תובד איכא יש חיוב להחזיר, כי לשיטתו הדבר תלוי בשעת העבידה, ואז הייתה עבידה שווה פרוטה. ומאן דאמר לדעת רבי יהודה שיש למעט עבידה שאינה שווה פרוטה מהמילים ומצאתה, לכא אין חיוב להחזיר, כיוון שתלוי הדבר בשעת המציאה, ובשעה זו אינה שווה פרוטה. אבל דוחה הגמרא ואומרת שלא ייתכן לבאר כך, מקשה הגמרא ולמאן דאמר לדעת תנא קמא שממעט עבידה שאינה שווה פרוטה מהמילים אשר תובד, בעינן ומצאתה, הרי לשיטתו צריך לפרש גם את תיבת ומצאתה שמדובר דווקא בעבידה ששווה פרוטה, כפי שדרשנו מהמילים אשר תובד ולכא, ואין בעבידה הזאת שאוזלה שווי פרוטה בשעת מציאה, ואם כן אין בחיוב להשיבה אף לדעת תנא קמא. אלא מביאה הגמרא חילוק אחר, אלא פרוטה שהוקרא איכא בעיניו, ההבדל להלכה בין תנא קמא לרבי יהודה הוא באופן שבשעה שעבדה לא הייתה עבידה שווה פרוטה, אלא שהתייקרה ושווה פרוטה לאחר מכן בשעה שנמצאה. מאן דאמר ומצאתה איכא, לדעת רבי יהודה שממעטים עבידה שאינה שווה פרוטה מהמילה ומצאתה, יש בעבידה הזו דין השווה, כיוון שתלוי הדבר בשעת מציאה ובשעה זו הייתה שווה פרוטה. ומאן דאמר לדעת תנא קמא שממעטים עבידה שאינה שווה פרוטה מהמילים אשר תובד לכא, אין בחיוב השווה, כיוון שבשעת העבידה לא הייתה שווה פרוטה. דוחה הגמרא את הביאור הזה ושואלת, ולמאן דאמר לדעת רבי יהודה אומר שיש למעט עבידה שאינה שווה פרוטה מהמילה ומצאתה, בעינן אשר תובד, הרי לשיטתו יש לפרש גם את המילים אשר תובד דווקא בעבידה ששווה פרוטה, כפי שדרש את המילה ומצאתה ולכא, ואין בה בעבידה הזו שווי פרוטה בשעת העבידה, ולכן אף לשיטת רבי יהודה אין בחיוב השבת עבידה. מסקנת הגמרא לבאר את החילוק בין תנא קמא לרבי יהודה, אלא פרוטה שהוקרה והוזלה וחזרה והוקרה איכא בעיניו. ההבדל להלכה בין תנא קמא לרבי יהודה הוא באופן שבשעת האבידה הייתה אבידה שווה פרוטה, אלא שהוזלה לאחר מכן ואינה שווה פרוטה, ושוב התייקרה והייתה שווה פרוטה בשעת המציאה. ובהגאות הבך הוא מוחק את המילה הראשונה שהוקרה, אלא הוא גורס על הפרוטה שהוזלה וחזרה והוקרה היא כבעיניו. ההבדל להלכה בין תנא קמא לרבי יהודה הוא באופן שבשעת האבידה הייתה אבידה שווה פרוטה, אלא שהוזלה לאחר מכן ואינה שווה פרוטה, ושוב התייקרה והייתה שווה פרוטה בשעת מציאה. מן דאמר מאשר תובד, לדעת תנא קמא שממעטים אבידה שאינה שווה פרוטה מהמילים אשר תובד איכא. יש בה אבידה זו חיוב השווה, כיוון שדנים על שעת האבידה, ואז הייתה שווה פרוטה. ומן דאמר לדעת רבי יהודה שממעטים אבידה שאינה שווה פרוטה מהמילה ומצאתה, ואינן דאית בה שיעור מציאה. התורה מצריכה שיהיה בה אבידה שיעור מציאה, דהיינו שווה פרוטה, משעת אבידה עד שעת מציאה. שכיוון שהתורה כתבה את האות וב במילה ומצאתה לחבר בין המילים אשר תובד לא ומצאתה, למדי מכך שבא לומר שלא תוזל בין אבידה למציאה, כך מסביר הריטב"א. שנינו במשנה שיש חיוב להכריז על חפץ שיש בו סימנים. דנה הגמרא מה המקור לכך שיש להחזיר לנותן הסימנים, מבאי לו הסתפקו בני הישיבה מה שאנחנו מחזירים חפץ על פי סימנים שנותן בהם המעבד. האם יודעים דאורייתא או שמהתורה צריך שעידים יעידו למי שייך החפץ? ולהחזיר על פי סימנים זאת תקנת דרבנן. כתב הפני יהושע שיש לפרש את ספק הגמרא בשני אופנים. א', שהטעם לומר שסימנים אינם מועילים מן התורה הוא משום שיש לחוש שיש חפץ נוסף, שיש לו סימן כזה, ושם החפץ שנמצא לא זהו שנאבד, אף שסימניהם שווים. ב', שהטעם שסימנים אינם מועילים מן התורה הוא משום שיש לחוש שהאומר שנאבד לו חפץ עם סימנים אלו שקרן, וראה את החפץ ביד חברו ולכן הוא יודע את סימניו, אבל אין זה חפץ שלו כלל, וכן יש לחוש שאינו אומר את הסימנים מתוך ידיעה, אלא בסתם שם יעלה בידו לכוון את הסימנים. אבל אילו היינו יודעים שנאבד לו חפץ עם סימנים אילו, אין חוששים שם הערה עוד חפץ עם סימן כזה. והחילוק בין שני הפירושים הוא לעניין סימנים מובהקים, שבגמרא לקמן בדף זך עמוד ב' מבואר, שאף אם סימנים אינם דאורייתא, מכל מקום סימנים מובהקים מועילים מדאורייתא, וכל זה שייך רק אם נאמר שהטעם שאינם דאורייתא הוא משום שחוששים שיש עוד חפץ עם סימן כזה, ולפיכך בסימן מובהק אין מצוי שיהיו שניים עם סימן מובהק שווה. אבל אם החשש הוא שהמעבד משקר, אין חילוק בין סימן מובהק או לא. אם כן, לכאורה מזה שהגמרא מחלקת בין סימן מובהק לאינו מובהק, מוכח שהטעם שסימנים אינם דאורייתא אינו משום חשש משקר. אבל יש לומר שבתחילה הגמרא הסתפקה גם משום חשש משקר, ולפי זה גם סימנים מובהקים אינם מועילים מן התורה, ושוב הוכיחה בהמשך הגמרא שמכל מקום סימנים מובהקים מועילים מן התורה, והיינו שאין חוששים לשקר, אלא שסימנים שאינם מובהקים אינם הוכחה גמורה, ולכן ייתכן שאינם מועילים מן התורה. איבאי לו הסתפקו בני הישיבה, מה שאנחנו מחזירים חפץ על פי סימנים שנותן בהם המעבד, האם הוא דין דאורייתא או שמהתורה צריך שעידים יעידו למי שייך החפץ, וזוהי תקנה דרבנן שיועילו הסימנים. מבררת הגמרא מהי נפקמינה, מה ההבדל להלכה עם סימנים מועילים מהתורה. מבררת הגמרא שהנפקמינה היא, והגמרא מבררת זאת בדף זך עמוד ב', להדורי להחזיר גט אישה בסימנים, כאשר שליח הביא גט מהבעל לאישה ועבד ממנו הגט קודם שנתן לאישה, האם מחזירים לשליח כשנותן את סימני הגט? היא אמרה דאורייתא מהדרינן, אם סימנים מועילים מן התורה יועילו אף לעניין גט אישה שעבד. והיא אמרה, אבל אם לסמוך על סימנים הוא רק דין דרבנן, יש לומר כי אבו דרבנן תקנת בממון, החכמים תקנו שאפשר לסמוך על סימנים רק בדיני ממונות, כגון להחזיר אבידה בסימנים. ויש להם כוח לעשות כן בדיני ממונות, כיוון שהפקר בדין הפקר. אבל באיסור רק שהנידון הוא לעניין איסור תורה, כגון להחזיר גט אישה שעבד, ועל ידי זה להתיר אשת איש, בזה לא אבו דרבנן תקנת. לא תקנו חכמים לסמוך על סימנים. מביאה הגמרא ראיה ממשנתנו תשמע בו, ושמע ראיה לפשוט את הספק הזה ממשנתנו, שנינו במשנה אף הסמלה הייתה בכלל כל אלו, במה שנאמר בפסוק כל אבידת אחיך, ולמה יצאת מהכלל כדי להקיש אליה, להשוות אליה את כל האבידות ולומר לך, מה סמלה מיוחדת שיש לה סימנים ויש לה תובעין חייב ומוצא להכריז, אף כל דבר שיש לו סימנים ויש לו תובעין חייב ומוצא להכריז, ומדרשת המשנה מתיבת סמלה שחייב להכריז כאשר יש בה אבידה סימנים, יש להוכיח שהדין להחזיר אבידה בסימנים זה מהתורה. דוחה הגמרא ואומרת, התנא של משנתנו, תובעין יצטרך אלי. ייתכן שלא הביא את הדרשה אלא כדי לדרוש את הדין של תובעים, שאם אין לאבידת תובעים, כגון שנתייאשו הבעלים, אין חובה להשיבה. בסימנים כדי נסבה, ובדרך אגב, הזכיר התנא את הדין של סימנים שאינו אלא תקנת חכמים. והריטב"א ביאר שכוונת הגמרא היא שעיקר הדרשה היא שאין מחזירים אלא דבר שיש לו תובעים ולא דבר שבעליו התייאשו ממנו. אלא שנקט התנא סימנים להשמיענו שמדרבנן מועילים הסימנים לברר מיהו הבעלים והם הגורמים שעל ידי כך אינו מתייאש, אבל מדאורייתא באמת רק על ידי עדים הוא יכול לברר שהאבידה שלו. ביאה הגמרא ראיה נוספת, תשמע יש להביא ראיה ממה שדרש רב הלל בדף זך עמוד א' שיש להחזיר חמור בכך שנותן המעבד את סימני האוכף. ומדרשה זו יש ללמוד שמחזירים אבידה בסימנים מהתורה. ותוספות בדיבור המתחיל תשמע, מפרשים שיש ברייתא שכתוב בה שמחזירים חמור בסימני הוקף. ומשם הגמרא רוצה להביא ראיה. כתב השיטה מקובצת בשם הגיליון שהתוספות לא רצו לפרש כמו רשי, משום שהם גורסים לעיל בממרה של רבא שמחזירים בעידי הוקף ולא בסימנים. ולכך הוצרכו לומר שיש איזה ברייתא שכתוב בה שמחזירים בסימני הוקף. החוכמת שלמה פירש שתוספות לא רצו לפרש כרשי משום שהיה קשה להם על פירושו מה שייך להוכיח מרבא שסימנים דאורייתא, הרי איננו יודעים מאיכן רבא ידע כן, כיוון שאפשר להעמיד את הפסוק בעידי הוקף. אז אם כן, מנסה הגמרא להביא ראיה נוספת תשמע, ממה שדרש רבא לאלו שזו ברייתא שיש להחזיר חמור בכך שנותן המאבד את סימני הוקף, ומדרשה זו יש ללמוד שמחזירים אבידה בסימנים מהתורה, דוחה הגמרא ואומרת אימא אמור כך בעידי הוקף, כלומר שהביא המאבד עידים שמכירים שזהו ההוקף שלו, אבל על פי סימנים אין להחזיר מן התורה. והריטב"א בייר שכוונת הגמרא היא שעיקר הדרשה היא על ידי הוקף, אלא שהתנא נקט סימני הוקף משום שלפי תקנת חכמים שמחזירים בסימנים, מחזירים חמור גם בסימני הוקף. מביאה הגמרא ראיה נוספת תשמע, בו הושמע ראיה מהברייתא בפרשת השבת אבידה, נאמר בספר דברים פרק כ"ב פסוק ב', ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך דרוש אחיך אותו, מבארת הברייתא את הפסוק, וכי תעלה על דעתך שיתננו לו המוצא קודם שידרשנו שיבקשנו. המאבד הרי אין המוצא יודע למי להשיב, ולכך יש לפרש שבא התורה לומר למוצא דרשהו, בדוק את אחיך אם רמיו או אינו רמי. מבארת הגמרא את הראיה מה אליו בסימנים, האם אין כוונת התורה שיברר על ידי הסימנים אם רמיו או שאינו רמי, ומוכח אם כן שסימנים דאורייתא. דוחה הגמרא ואומרת לו אין זו ראיה, כיוון שיתכן שכוונת התורה לומר שידרשנו בעידים, שיביא עידים שיעידו שזה החפץ ששייך למאבד. כך מפרש רשי, שואל הרמב"ן מדוע צריך פסוק שמחזירים בעידים, הרי זה פשוט. ואין לומר שהפסוק בא לומר שאין מחזירים בסימנים, שהרי אין צריך לזה פסוק, כיוון שאין שום מקור שסימנים מועילים שנצטרך פסוק לומר שאינם מועילים. והוסיף בעל המאור שזה כבר יודעים מהמילה סמלה, מה סמלה יש לסימנים, ועל ידי זה יש לתובעים, והיינו על ידי עידים. לפיכך בעל המאור כתב שכוונת הפסוק לומר שאם הביא עידים שאינו רמאי, אלא צור ומרבנן, תלמיד חכם, מחזירים לו אף שלא הביא עידים שהאבידה שלו. כמו שאמרה הגמרא לאל בדף כ"ד עמוד ב' שמחזירים אבידה לצור ומרבנן בלא סימנים. והרמב"ן תירץ שהפסוק בא לומר שמחזירים אפילו אם יש עידים, רק שהוא יצר את זה, הרג את זה, הרג באלף, ואין עידים שהאבידה נפלה ממנו. ואין אומרים שזה לא מהווה הוכחה שזה שלו, משום שיש לחוש שמה אחר כך מחרו או נתנו לאחר, לזה לא חוששים. ורבינו פרץ פירש שכוונת המשנה שלכל אחד מחזירים בעידים, ולרמאי גם בעידים לא מחזירים. מביאה הגמרא ראיה שסימנים אינם מועילים מן התורה תשמע, בו הושמע ראיה מהמשנה במסכת יבמות בדף 120 דף קכ עמוד א', משנה שדנה בעידים המעידים על אדם שמת ובאים להתיר את אשתו, כך שנינו במשנה אין מעידים על אדם שמת אלא אם כן יכירו על פי פרצוף הפנים שתי לחיים עם החותם עם האף, אבל אם לא ראו פרצוף פניו או שניטל חותמו אין מעידים עליו, אף על פי שיש סימנים בגופו של המת ובקהיליו, בבגדיו, שזהו המת, כיוון שאין זו ראיה מספקת להתיר את האישה. ואם כן שמע מינה יש ללמוד מכאן שסימנים לאו דאורייתא. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת אמרי, אמרו בני הישיבה, ייתכן באמת שסימנים מועילים מהתורה, והסימנים שעליהם דיברה המשנה שלא מועילים, הם סימנים שאינם מוכיחים, כגון סימני גופו, שאמרו דארוך וגוץ, שהמת היה ארוך או קצר, וכיוון שישנם הרבה אנשים קצרים או ארוכים, אין זה סימן. וכן בקהילה ואין סומכים על הסימנים משום דחיישינן לשאלה. יש לחשוש שמא אדם אחר שאל את בגדי הבעל, ולכן אין ראיה שהמת שהיה לבוש בבגדים של הבעל, אכן זהו בעלה. שואל הרמב"ן אם חוששים לשאלה, איך מחזירים כל אבידה, נחשוש שמא זה שאומר את הסימנים אינו בעל החפץ אלא השואל. תרץ הרמב"ן א' שאין השואל בקי בסימני החפץ, שכיוון שהוא שואל רק לזמן מועט אינו מתבונן בחפץ לידע את סימניו. ב', ממה נפשך? אם זה עבד בזמן שהיה החפץ ביד השואל, הרי הוא חייב לשלם למשאיל, ואם כן, גם אם נחזיר לו את החפץ, אין הבעלים מפסידים. ואם זה עבד ביד המשיל, מיכן ידע השואל על כך שיוכל לבוא ולומר שנאבד לו חפץ פלוני, ולפיכך אין חוששים לזה. אבל בגמרא להלן חששו שמא נפל החפץ מיד השואל, והמשיל יודע מזה, משום שדרך המשיל ידע כאשר החפץ נופל מיד השואל, כיוון שהשואל חייב לומר לו שהחפץ עבד. שואל הנודע ביהודה באבן העזר, מדוע אנחנו חוששים לשאלה שהמת שלבוש את הבגדים של הבעל, זה אדם אחר, והוא שאל את הבגדים מן הבעל, מדוע אנחנו לא אומרים שחזקה מה שתחת יד האדם שלו, והוא מתרץ שכנגד החזקה הזו של מה שתחת ידי האדם זה שלו, יש חזקת אשת איש. והיות אנחנו רוצים להתיר את האישה לעולם, בכך שהוא מעיד שבעלה מת, ועד עכשיו היא הייתה בחזקת אשת איש, זה עומד כנגד החזקה מה שתחת יד האדם שלו. ולכן לא ברור שזה בעלה. שואלת הגמרא, לא ייתכן לומר שחוששים לשאלה? איך אישין אני מדינו שיש לחשוש לשאלה, חמור בסימני הוקף איך היא מאדרינן? כיצד אפשר להחזיר חמור בסימני הוקף? הרי ייתכן שבעל החמור שאל את הוקף מאחר, ואין החמור שייך לבעל הוקף. בשיבה הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, בהוקף אין לחשוש שמה שאול הוא מאחר, כיוון שלא שאול אין שהוקפה. אין בני אדם שואלים הוקף מאחרים משום דמסקב לי לחמרה, מאחר והוא משפשף ופוצע את אור החמור, כיוון שאין כל הוקף מתאים למידת החמור. ולכן ודאי החמור והוקף שייכים לאותו אדם, אבל חפצים אחרים רגילים אנשים להשאיל, ולכן אין ראיה ממה שנמצא המת לבוש בבגדים אלו, שזהו בעלה. וערך פירש, המשיל אינו משיל הוקף, שמה תהיה בהמת בעל ההוקף רזה ובהמת השואל שמינה, וכשייתן עליה השואל את ההוקף, יתרחב ההוקף, ולאחר שיחזיר לבעל ההוקף, יפצע את חמורו, כיוון שלא יהיה מתאים למידתו. מביאה הגמרא אופן נוסף לבאר את המשנה במסכת יבמות, היא באה איתה אם תרצה אמור שגם הסימן שהיה בקהילה ולא היה סימן טוב, הוא כגון בחיברה וסומקי, העידו על בגדיו שהיו לבנים או אדומים, וכיוון שיש רבים כאלו, אין זה סימן טוב. לאל תרצה הגמרא שלעולם חוששים לשאלה, ורק בהוקף שאין הדרך להשילו, לא חוששים. מביאה הגמרא להקשות על כך מברייתא, אלא עד איתניא שנינו בברייתא במסכת גיטין בדף זך עמוד ב', בדיוק כמו דפינו. שליח שעבד לו גט ושוב מצאו, אם מצאו כשהוא קשור בכיס של מעוטיו, או שמצאו קשור בארנקי שלו, ובטבעת שהיה קשור בטבעתו, או שמצאו בין קהיליו, בין כלי תשמישו, אפילו לזמן מרובה, למרות שעבר זמן רב מעבידת הגט, כשר הגט משום שסומכים על הסימנים שיש בכיס או בארנק. ואף שמבואר במשנה שם שכשעבד גט לשליח ומצאו לאחר זמן הגט פסול, כי יש לחוש שנפל מאדם אחר ששמו כשם הכתוב בגט, במקרה זה שהגט קשור לכיס או לארנק, כשר. ויסאל כדאי תך אישינה לשאלה, ואם תעלה על דעתך לומר שחוששים שמה ישאיל חפציו לאחר, כי מצאו קשור בכיס, המאי, מדוע הגט קשר? נאיחוש לשאלה, נחשוש שמה ישאיל שליח הגט את כיסו לאחר, והוא קשר בו את הגט, ואם כן אין ראיה ממה שנותן סימנים בכיס, שהגט שייך לו. תרץ את הגמרא אמרי, ישיבו בני הישיבה כיס של מעות וארניקי וטבעת, לא משאילי אינשי, אין אנשים משאילים זה לזה. והטעם לכך כיס וארניקי משום דמסמני, אנשים מנחשים. ואומרים שהמשיל את כיסו לאחר, סימן שנתה לשואל את מזלו של המשיל. שואל תוספות בדיבור מתחיל כיס, הרי הדבר אסור משום לא תנחשו. כמבואר במסכת סנהדרין דף סמכי עמוד ב' שהמשים סימנים לעצמו אם יערה לי כך וכך, אעשה דבר פלוני ואם לא יערה לא אעשה, וכן כל כיוצא בדברים אלו יש איסור בדבר, ונלמד ממה שכתוב בתורה לא תנחשו כמנהג הגויים, שהם מנחשים ומנסים מה שיהיה לפי מחשבתם עם טוב ועם רע וסומכים עליו. תרצים התוספות על פי המבואר במסכת שבת בדף סמך זין, שכל דבר שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי האמורי. והתורת חיים מבאר שהאיסור אינו אלא אם כן מפרש ואמר שאינו משאילו שלא ימכור מזלו, אבל אם אמר בסתם איני משאילך, מותר. בטבעת אומרת הגמרא גם אין אנשים משאילים משום דמזייף, שחושש שמה שואל יעשה חותם באותה הצורה וישתמש בו כדי לזייף. כי היה לכל אדם טבעת עם חתימה מיוחדת לו, ולפיכך יש לחשוש שמה יעשה השואל חותם בצורה כנגד טבעתו וילך. ויראו לאשתו ויטול ממנה את כל אשר ישאל. ולכן שליח שאיבד גט ומצאו כשהוא קשור בכיס או בארניקי או בטבעת, אפילו לזמן מרובה, הגט קשר כי סומכים על הסימנים שיש בכיס או בארנק. מביאה הגמרא לתלות את הנידון עם סימנים דאורייתא או דרבנן במחלוקת תנאים. לאם הקטנאי, האם נכון לומר שהדבר תלוי במחלוקת תנאים שענינו בברייתא במסכת יבמות בדף קוף עמוד א'? אין עדים מעידים להתיר אישה שמת בעלה על פי השומה, על פי היבלת שנמצאת באחד מאיבריו של המת. ורבי אלעזר בן מאבאי אומר, מעידים ומתירים אישה להינשא על פי הסימן של השומה. מה אליו? והי כמפלגי, האם לא נחלקו במחלוקת הזו? דתנקם הסבר, סימנים אינם מועילים מהתורה אלא הם תקנה דרבנן, ולא קבעו חכמים לסמוך על סימנים להתיר איסור האיש את איש דאורייתא. ורבי אלעזר בן מאבאי סבר, סימנים מועילים מדאורייתא, ומשום כך אפשר להתיר אישה על פי סימנים. דוחה רבה ואומר שאין הכרח לומר שבזה נחלקו, אמר רבא דכולי עלמא הכל, תנא קמא ורב אלעזר בן מאבאי סוברים שסימנים דאורייתא, ואחא כאן בברייתא הזו בשומה מצויה בבן גילו כמפלגי. נחלקו התנאים האם שומה נחשבת סימן, או שיכולה להימצא אצל עוד אנשים בני גילו שנולדו באותו זמן, ובאותו מזל. ואם כן אין זה סימן, מר סבר תנא קמא סובר שומה מצויה בבן גילו, וכיוון שמצויה אין די בסימן זה לסמוך עליו. ומר סבר, רב לזר בן מאבאי סובר שומה אינה מצויה בבן גילו, ולכן זה סימן טוב, ואם כן אין הכרח לומר שנחלקו עם סימנים מועילים מהתורה. אפשרות נוספת לבאר את מחלוקת התנאים מבית אימא, אם תרצה תבאר את מחלוקתם כך, דכולי עלמא כולם סוברים שומה אינה מצויה בבן גילו, ואם כן הרי זה סימן טוב. ואחר כאן בברייתא בסימנין העשויים להשתנות לאחר מיטה כמפלגי. מחלוקת הנקמה ורב לזר בן מהווי היא, האם סימנים עשויים להשתנות לאחר מיטה? מר סבר תנקמה סובר, כשרואים שומה באמת אנחנו חוששים, שמה אין זה האדם שהכרנו בחייו עם השומה הזו, כיוון שסימנים עשויים להשתנות לאחר מיטה. ולכן אף אם בחייו הייתה השומה שחורה, ייתכן שבמותו נעשית לבנה. וכן להפך. ומר סבר, רב לזר בן מהווי סבר, סימנים אין עשויים להשתנות לאחר מיטה, באותה השומה שיש עכשיו למת, הייתה לו גם בחייו. וכיוון שאינה משתנית, אפשר להעיד שהאדם שאנו מכירים בשומה זו נמצא מת. איבה את אימה, אפשרות נוספת לבאר את המחלוקת אם תרצה אמור כך, דקו לאלמה כולם סוברים שומה אינה עשויה להשתנות לאחר מיטה, ולכן השומה נחשבת סימן. וסימנים רגילים אינם מועילים אלא מדי רבנן, ולכן אין יכולים להתיר איסור אשת איש. ואחר כאן בברייתא, בשומה, האם סימן מובהק הוא המועיל להתיר אף איסור דאורייתא כמפליגי? בזה נחלקו תנא קמא ורב לזר בן מהווי. מר סבר, רב לזר בן מהווי סובר שומה, סימן מובהק הוא. ואף שסימן סתם אינו מועיל להתיר אישה, סימן מובהק מועיל. ומר סבר, תנא קמא סבר, שומה לאף סימן מובהק הוא. שומה היא סימן סתם ואין לסמוך אלא על סימן מובהק. חוזרת הגמרא לדון עם סימנים דאורייתא או דרבנן. אמר רב, האם תמצא לומר אם תפשוט את השאלה שסימנים לאו דאורייתא אינם מועילים מהתורה, אלא הם רק תקנה דרבנן, יהיה קשה איך עם האדרינן אבידת בסימנים. כלומר, מה ראו חכמים לתקן שישיבו אבידה על פי סימנים ולהכניס עצמנו בספק שמה מחזירים למי שאינו שלו. עונה הגמרא, חכמים תקנו כך, כיוון דניחה ללמוצא אבידה דנהדר בסימנים. נוח לו למוצא אבידה להחזיר את אבידה בסימנים, כי איך דחי אבידה לדידי, כדי שאם לא עצמו תובד אבידה, נמי נהדרו לי בסימנים, גם כן יחזירו לו בסימנים. מקשה הגמרא על הסברה הזו. אמר לי רב ספרא לרבה, וכי אדם עושה טובה לעצמו בממון שאינו שלו, ומדוע טובתו של מוצא אבידה עדיפה על טובת בעל אבידה שאינו רוצה שתחזור האבידה לאחר? ביקשה, השיטה מקובצת, מדוע צריכים לחוש לטובת המאבד? הרי אם באמת לא יחזירו בסימן שאינו מובהק, הבעלים יתייאשו מן האבידה, שיאמרו בדעתם שקשה למצוא סימן מובהק או עדים, ונמצא שבזה שחכמים אומרים שמחזירים בסימן שאינו מובהק, הם מפסידים רק למוצא שהיה זוכה באבידה, לולי תקנת חכמים. ושוב, די בזה שנוח למוצא בתקנה הזו. תרץ השיטה מקובצת, שחפץ שיש בו סימן מצוי, שיהיה בו סימן מובהק או עדים שיקירו את החפץ בתביעות עין. ולפיכך אין בעליו מתייאש ממנו, ולכן נמצא שחכמים הפסידו בתקנתם למעבד. אז אם כן, קושיית הגמרא על הסברה הזו, אמר לרב ספרא לרבה, וכי אדם עושה טובה לעצמו בממון שאינו שלו, ומדוע טובתו של מוצא האבידה עדיפה על טובת בעל האבידה שאינו רוצה שתחזור האבידה לאחר? אלא מבאר רבה באופן אחר, הטעם שתקנו חכמים להחזיר אבידה בסימנים הוא, משום דניחא ליה נוח לו לבעל האבידה למאה, סימנים הוא למשקלי, שהדין יהיה שיתנו את החפץ למי שייתן סימנים. בטעם הדבר, שהרי מידע ידע יודע בעל האבידה דעידים ליטלי, אין לו עידים שהחפץ הוא שלו. ומאמר אמר, אומר המאבד בדעתו, כולי אלמה לא ידי סימנים מובהקים דידה. אין אדם בעולם שמכיר את הסימנים המובהקים של החפץ חוץ ממני. ואנה יאבין הסימנים מובהקים דידה ושקלנה לה. אני אתן סימנים מובהקים של החפץ ואתלנו מן המוצא, אבל אם אצטרך להביא עדים שהחפץ הוא שלי, ברוב הפעמים לא יהיו לי עדים על כך ולא אוכל לקבל את אבידתי, ולכן טוב לי שיחזירו לכל האומר סימניה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל והענה, שאין כוונת הגמרא כאן לסימנים מובהקים ממש. כך גם מבאר הרשב"א, שלא שייך לפרש הכוונה לסימנים מובהקים, שהרי אדרבה, הגמרא באה לבאר מדוע בעל האבידה רוצה שיחזירו בסימנים שאינם מובהקים. ואם את הסימנים הבינוניים כולם יודעים, את הסימנים המובהקים רק הוא יודע, אם כן עד הרבה, אם יחזירו בסימנים בינוניים הוא יפסיד. אלא כוונת הגמרא שהבעלים נוח לו שיחזירו בסימנים בינוניים, ואף שכולם יכולים לומר סימנים, מכל מקום הבעלים יודעים שכאשר הם יבואו יחד עם הרמאים, יהיה להם סימנים יותר מובהקים מהרמאים. ולכן לא אכפת לבעלים שיחזירו בסימן בינוני, ועד הרבה הוא רוצה שיחזירו בסימן בינוני, מפני שסימן מובהק קשה למצוא. ואם יצטרכו דווקא סימן מובהק, הבעלים יתייאשו מן האבידה. מקשה הגמרא על סברתו של רבא שיש להחזיר בסימנים משום שכך רצונו של המאבד, אלא עד אתנן. מה ששנינו במשנה לאל בדף חף עמוד א' לגבי מוצא שלושה שטרות, רבן שמעון בן גמליאל אומר אחד הלווה משלושה, אם שלושת השטרות שנמצאו היו על שם לווה אחד שלווה משלושה בני אדם, הדין הוא שיחזיר ללווה. ואם היו שלושה שלוו מן האחד, כגון ששלושת השטרות נכתבו על ידי שלושה לווים שלוו ממלווה אחד, יחזיר למלווה. ומבואר במשנה הזו שמחזירים למלווה שטר חוב על פי סימן שאומר שהיו שלושת השטרות על שם שלושה לווים. יש להקשות על זה, וכי שייך כאן לומר דניחא ליה ללווה להדור אלה למלווה, שרצונו של הלווה שיחזירו את השטר חוב למלווה על פי סימנים, הרי ודאי טובתו של הלווה שלא יחזירו למלווה את השטר בסימנים, כיוון שייתכן שכבר פרה את השטר חוב, ולאחר שיחזירו למלווה יבוא המלווה לגבות ממנו בפעם שנייה, שהרי ייתכן שמכיר המלווה את סימני השטר. ואם יישאר השטר ביד המוצא, לא יוכל המלווה לקבות בו שוב. אמר לי רבה לרב ספרה, אתם שם במשנה לעניין שלושה שטרות שנמצאו, אין הדין כן מחמת הסימנים שבדבר אלא סברה הוא. אחד הלווה משלושה מלווים מסברה יחזיר ללווה משום דגבי לווה שכיחי. הדבר מצוי ששלושת השטרות על שם לווה אחד מונחים ברשות הלווה, אבל לגבי מלווה לא שכיחי, אין הדבר מצוי שיהיה אצל המלווה, שהרי כיצד נזדמנו שלושת השטרות שכתוב בהם שמות של מלווים שונים למלווה אחד, איך הזדמנו שלושת השטרות הללו אצל מלווה אחד, ודאי לא מן המלווה נפלו. שמה מינה? לכן סברה וראיה מלווה נפול, מוכח מזה של שלושת השטרות היו יחד כי הם נפלו מהלווה, ולכן יחזיר ללווה. ובדין השני של המשנה, שלושה שלוו מאחד הסברה היא שיחזיר למלווה דגבי מלווה שכיחי, גבי לווה לא שכיחי. הדבר מצוי שיהיו ביד המלווה שלושה שטרות שלווים שונים על שמו, אבל אין הדבר מצוי שיהיו אצל לווה אחד שלושה שטרות שלווים שונים, ומכיוון שיש כאן סברה להחזיר למלווה, אין צריך בשביל זה את רצונו של הלווה. מביאה הגמרא הוכחה לסתור את סברת רבה שהטעם שמחזירים אבידה בסימנים, ומכיוון שכך רצונו של בעל האבידה. אלא אומרת הגמרא, יש לסתור את סברת רבה מהדת נעל ממה ששנינו במשנה לאל בדף חף עמוד א', מצא תכריך של שטרות, חבילת שטרות הכרוכות זה בזה, או אגודה של שטרות, או שמצא חבילת שטרות המונחים זה על זה, הרי זה יחזיר למי שנותן את סימני השטרות, והיינו מניין השטרות והאופן שבו היו מונחים בחבילה. משמע במשנה, שגם אם המלווה נותן את הסימנים הללו, מחזירים לו את השטרות אף שיתכן שנפלו מהלווה, ויש להקשות. אך הנה מדני חלי ללווה להדור אלי למלווה, וכי נאמר גם כאן שנוח לו ללווה שיחזירו למלווה את השטרות, אבל ודאי רצונו של הלווה הוא שהשטרות יישארו ביד המוצא, כדי שהמלווה לא ישוב לגבות אותן ממנו. שואלים תוספות בדיבור המתחיל מצא, מדוע לא נאמר שאכן גם במקרה זה נוח ללווה שיתנו את השטרות למלווה, כדי שאם הוא ילווה כסף לאחר והשטר יובד, שיחזירו לו בסימנים, והם תרצים התוספות שאין רצונו להפסיד כעת על ידי נתינת השטרות למלווה, בגלל ספק שאולי פעם הוא ירוויח כשהוא יהיה המלווה. מכוח הקושייה הזו רבה חוזר בו מדבריו שסימנים דרבנן, אלא אמר רבה, החזרת אבידה על פי סימנים היא מדאורייתא ולא תקנת חכמים. ודבר זה נלמד מדכתיב בפרשת מוצא אבידה, ספר דברים פרק חב ב' פסוק ב', והיה עמך דרוש אחיך אותו והשבות עלו. ולכאורה הפסוק מיותר, וכי תעלה על דעתך שיתננו לבעל אבידה קודם שידרשנו, הרי הוא לא מכיר אותו. אלא כוונת הפסוק היא הדרוש אחיך אותו, כלומר דרשהו דרוש את אחיך וחקור אם רמאי הוא או אינו רמאי, וכיצד תדרוש זאת? לאו בסימנים, ודאי על ידי דרישת סימנים ממנו. שמע מינה אם כן מוכח מפסוק זה שהחזרת אבידה בסימנים היא דין תורה. ומסביר אמר המשיף שבעצם רב הדורש שסימנים דאורייתא מהמילה סמלה. מה סמלה מיוחדת שיש לה סימנים ויש לה טובים, כאמור במשנה לאל בדף זך עמוד א', ומהמילים הדרוש מוכח שהדרשה של סמלה היא דרשה גמורה, לפי שלא מסתבר שכוונת התורה לדרוש שאינו רמאי על ידי עדים, שהרי אין בזה בירור אם הוא רמאי או לא, שהרי גם לרמאי מחזירים בעדים, ועל כוחך שהמעבד נותן סימנים ובזה ידע שאינו רמאי. לאחר מסקנת הגמרא שסימנים דאורייתא, מוסיף רבה לדון מה כוחם של הסימנים נגד עדים וכיצד יש לנהוג כאשר שניים נותנים סימנים לאותה אבידה. אמר רבה, אם תמצא לומר, אם תמצא שנכון לומר שסימנים דאורייתא, ומפסיקה הגמרא את דברי רבה קודם שהוא מסיים את דברה ומקשה, מדוע אמר רבה, אם תמצא לומר שהמשמעות היא שהדבר הזה הוא לא ברור, הפשיט לי, הרי רבה פשט את הספק ואמר סימנים דאורייתא. תרץ את הגמרא, משום דאיקא למימר כדשנינן, מפני שאפשר לבאר את הפסוק הדרוש אחיך, כמו שתרצנו לאל בדף זך עמוד ב', שיש לברר על ידי עידים למי שייכת האבידה ולא בסימנים. חוזרת הגמרא להמשך דברי רבה, סימנים בסימנים יניח, שני אנשים שנתנו למוצא האבידה את סימני אותה אבידה, תהיה אבידה מונחת עד שיבוא אליהו. ואילו הרמב״ם הלכות גזלה באבידה, פרק י"ג הלכה ו' כתב שחפץ כזה יהיה מונחת שיודע אחד לחברו שיעשו פשרה ביניהם. וכותב הדיברות משה שהמחלוקת בין רש"י לרמב״ם היא, שהרמב״ם סובר שהדין שיהיה מונח הוא מפני שאין לנו יודעים למי מהשניים שייכת לאבידה, ולכן הם רשאים לעשות פשרה ביניהם. אבל רש"י סובר, כפי המבואר בשיטה מקובצת, שאנחנו מסתפקים שם האבידה שייכת לאדם שלישי, ולכן אין הם רשאים לעשות פשרה ביניהם. ממשיך רבא ואומר, סימנים ועידים, אדם אחד נתן את סימני האבידה, ואדם אחד הביא עידים שהאבידה שלו, גם אם לא ראו שהאבידה נפלה ממנו, אלא מעידים שהאבידה הייתה שייכת לו, יינתן לבעל העידים לפי שכוח העידים גדול מכוח הסימנים. והרשב"א כתב שעידים עדיפים אף על סימנים מובהקים, אבל מהרש"ל הוכיח ששיטת רש"י שעידים אינם עדיפים על סימנים מובהקים, ואם אחד מביא סימנים מובהקים ואחד מביא עידים, יניח. סימנים וסימנים ועד אחד, שני אנשים נתנו את סימני אותה אבידה, ועד אחד העיד שהאבידה של אחד מהם, ההלכה היא שעד אחד במקרה זה כמנדלי תדמי, אינו חשוב כלל וכמי שאינו, ויניח את האבידה עד שיבוא אליהו. והראש כתב שבעל הסימנים שהעד מעיד נגדו צריך להישבע להכחיש את העד, כמו בשאר דיני ממונות שעד אחד מחייב את בעל הדין שכנגדו שבועה להכחישו. ואם הוא יישבע תהיה האבידה מונחת שיבוא אליהו, ואם לא יישבע, ייתנו את האבידה לזה שהעד מסייע לו. והנימוקי יוסף חולק וכותב שאין בעל הדין שמכחיש את העד נשבע, כיוון שגם אם יישבע אינו מקבל את האבידה. עדי הריגה ועדי נפילה, הריגה באלף נמצאה תלית ואדם אחד הביא עדים שהוא הרג את התלית, וחברו הביא עדים שממנו נפלה, תינתן התלית לידי נפילה לזה שהביא את העדים שממנו נפל. והתעמוד האמרין הזבון הזבנה, אנחנו מניחים שאדם שהרג את התלית מחרה לאחר ומי נשחרין הנפל. ומאדם אחר נפלה התלית, דהיינו מה קונה. מידת אורכו ומידת רוחבו, בא אחד ונתן סימן את מידת אורכו של הבגד, ובא אחר ונתן סימן את מידת רוחבו, תינתן האבידה לאומר את מידת אורכו, והתעמוד המידת רוחבו, שאורי כמשער לה, קדמקסי לימרה וקאי, לפי שידיעת מידת הרוחב אינה הוכחה שהבגד שלו, מפני שייתכן שכאשר בעל הבגד עמד והתכסה בו, ראה זאת חבירו ושיער את מידת הרוחב, ומידת אורכו לא משתער לה. אבל את מידת האורך אין אפשרות לשער באופן זה, ועל כוחך אומר מידת אורכו הוא בעל הבגד. וכותב המערם שיף שנראה שמדובר בבגד שדומה לתליטות שלנו, שמתעטפים באורך הבגד ורוחב התלית מונח לאורך המתעטף. וכך קל יותר לשער את הרוחב מאשר את האורך. ממשיכה הגמרא ואומרת מידת אורכו ומידת רוחבו ומידת גמיו, בא אדם ואמר את מידת אורכו ואת מידת רוחבו של הבגד, וחברו אמר את הסכום הכולל של מידת האורך והרוחב יינתן למידת אורכו ורוחבו, יש להשיב את הבגד לזה שפירט את מידת האורך לחוד ואת מידת הרוחב לחוד. מידת אורכו ומידת רוחבו ומידת משקלותיו, בא אדם ואמר את מידת אורכו ורוחבו של הבגד, וחברו אמר את משקלו, יינתן לה אומר את מידת משקלותיו. אדם מצא גט, הוא הבעל אומר את סימני הגט, וטוען שממנו נפל ונמלח מלגרש את אשתו, התחרט. והיא האישה גם אומרת את סימני הגט וטוענת שהתגרשה ממנו וממנה נפל, יינתן הגט לה, כיוון שאם הגט לא הגיע לידה, מאיכן יודעת את סימני הגט? שואלת הגמרא, במאי? איזה סימן נותנים הם בגט אלה, אם במידת אורכו ורוחבו, אם נאמר ששניהם אומרים את מידת אורכו ורוחבו של הגט, מדוע נותנים לה את הגט, דין מה בהדי דנקית לחזיתי, אולי כאשר הבעל יחזיק את הגט בידו, ראתה אותו האישה ושיערה את המידות הללו, ואין הוכחה שהגט היה בידה. משיבה הגמרא אלא צריך לומר שהם אומרים נקב יש בו בגט בצד אות פלוני, ליד אות פלוני שסימן כזה אין האישה יכולה לדעת אם לא שקיבלה את הגט להתגרש בו. הוא הבעל אומר את סימני החוט שבו הגט היה קשור, וגם היא אומרת את סימני החוט יינתן הגט לה. שואלת הגמרא, במאי? איזה סימן נתנה אישה בחוט? אילה אימא בחיברה ובסומקה, אם נאמר שנתנה סימן שחוט היה לבן או אדום, איזו הוכחה יש בכך? ודילמה בעדי דנקית לחזיתי. הרי ייתכן שכאשר הבעל יחזיק את הגט בידו, ראתה אישה את צבעו של החוט, אלא על כוחך במידת אורכו. האישה אמרה את מידת אורכו של החוט. הוא הבעל אומר סימן בגט שהיה מונח בחפיסה בחימת קטנה, וגם היא אומרת שהגט היה מונח בחפיסה, יינתן הגט לא, לבעל. מה איתה מה? נימוק לכך הוא, מידע ידעה, דקול מה דעית לי בחפיסה הוא דמנח לי. שהאישה יודעת שכל חפצה מניח בעלה בחפיסה, ואין הוכחה שהגט הגיע לידה. בואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית תלמוד תורתנו בדף זך. בדף כ"ז במסכת בבא מציע עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה. מדוע לוקח מן התגר ומצא מעות פטור מלהחזיר, שיטותיהם של רשי והתוספות? שאלה שנייה, מה דורשים מהמילה חמור שבפרשת הוידה? שאלה שלישית, הוידה שהייתה שווה פרוטה בשעת הוידה ובשעת המציאה אוזלה, האם חייב להשיבה ומנהלן? שאלה רביעית, הוידה שהייתה שווה פרוטה בשעת הוידה ואוזלה וחזרה והתייקרה ונמצאה, האם צריך להשיבה? שאלה חמישית, מה נפקמינה עם סימנים דאורייתא או דרבנן? והשאלה השישית, לסוברים שסימנים לאו דאורייתא, איך משיבים הוידה מן התורה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למד בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בדף זך במסכת בבא מציע, ואנחנו חותמים כרגלינו אותו בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעות השתי משניות בכל יום.
ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה שבשמיים לעשות רצון אביהם שבשמיים.
ואוחזים אנו במסכת נדרים פרק ת' משנה י', המשנה חותמת את הפרק. המשנה עוברת למקרה של נדר טעות ובטל ללא שאלה לחכם. ויהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם, של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. אמר קונם שני נושאת פלונית הכאורה והרי היא נאה, או שאמר קונם שני נושאת פלונית השחורה והרי היא לבנה, או שאמר קונם שני נושאת פלונית הקצרה והרי היא ארוכה, הרי הוא מותר בה. אמנם יותר זהו, לא מפני שהיא הייתה כאורה בשעת הנדר ואחר כך נעשית נאה, או שהייתה שחורה ונעשית לבנה, או שהייתה קצרה ונעשית ארוכה, ואנו פותחים לו פתח לומר, שאילו היה מעלה על דעתו שתעשה נאה או לבנה או ארוכה לא היה נודר, שכן פתח כזה נחשב כנולד ואין פותחים בו, אלא מדובר במקרה שנתברר שכבר בשעת הנדר הייתה נאה או לבנה או ארוכה, ונמצא שהנדר נעשה מתחילתו בטעות, ולפיכך מותר לסייטה. אבל רבי ישמעאל להלן חולק על כך וסובר שהנדר מותר גם אם נעשית נאה לאחר הנדר, וכמו שהראה מעשה באחד שנדר מבת אחותו, הנאיה, מפני שהייתה מכוערת ולא רצה לסייטה, והכניסוה לבית רבי ישמעאל ואיפוה. אמר לו רבי ישמעאל, בני, לזו, האם זוהי האישה שממנה נדרת הנאה? אמר לו הנודר, לב, לא התכוונתי לסור על עצמי אישה נאה כזו. ותירו רבי ישמעאל לסייטה מפני שהוא סובר שאם ניתן ליפותה, הרי שאף מלכתחילה לא הייתה מכוערת. באותה שעה בחר רבי ישמעאל ואמר, בנות ישראל נהותן, אלא שהעניות מנבלתן. וכשמת רבי ישמעאל היו בנות ישראל נוסעות עליו קינה ואומרות בנות ישראל, אל רבי ישמעאל בחנה. וכן הוא אומר בקינתו של דוד על שאול בספר שמואל ב', בנות ישראל אל שאול בחנה, המלבישכם שנים עדנים המעלה עדי זהב הלבושכן. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק התשיעי במסכת נדרים, והולכים מיד מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק העשירי. במסכת נדרים, פרק י' משנה א', התורה נתנה לאב כוח לאפר לבטל בתנאים מסוימים את נדרי ביתו עד בגרותה, כל זמן שהיא בבית אביה, כלומר שעדיין לא ניסית. כמו כן יש לבעל כוח לאפר נדרים מסוימים של אשתו הנשואה לו, ומשנתנו מלמדת מי מפר את נדרי הבת בתקופה שהיא הרוסה. אומרת המשנה, נערה המאורסה דיינו שנתקדשה אבל עדיין לא נכנסה לחופה, אביה ובעלה מפירים בשותפות את נדריה, שאם הפר אב את הנדר ולא הפר הבעל, או שהפר הבעל ולא הפר אב, אינו מופר, ואין צריך לומר שאם קיים אם ישר אחד מהם את הנדר, בוודאי שאינו בטל. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי פעמיים כי טוב, תת זין באדר שני תשפי ד', סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי ענקית את תלמוד תורתנו בדף זך, דף חף זין במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאור המעליה בחולים לדמית, מחר יום רביעי, טוב באדר שני, תשפי ד', י' זין באדר שני, תשפי ד', ונלמד דף כוח, דף כף ח', במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות כבימים ההם בזמן הזה. בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיתה, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית החי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.